זיכון, מה זה?
ישיבה
של זיכון. זיכון יעקב? מי זה שומע ישיבה תיכונית שם? יש שם גם ישיבה גבוהה. סניף של כבר חסידים. מי? לא, ספרו לי קצת על זה, משהו.
הוא בריטי.
ישיבה תיכונית חדשה, אנחנו נחזור עליה. טוב. יש פה עוד פנים שלא, מאיפה אתם? אתה? מאורות יהודה. אוקיי, עוד מישהו פה לא עונים? גם אתה מאורות יהודה. וגם אתה מאורות יהודה? מאיפה?
רמת גן.
טוב, לחיים, ברוך אתה, אדוני, כמובן שהכל נהיה בדברו. טוב. אוקיי, עוד מישהו רוצה להגיד מאיפה? טוב, אנחנו... מה? עוד לא. טוב, אנחנו נמצאים בעצם בפסקה ש... בעמוד כבית כבגימל תקעין זין לדעתי. בעצם השאלה הייתה, איך אתה יכול לקבל את הרעיון הזה שיש התגלות? זכור לכם משהו כזה?
כן.
טוב, אז אתם במצב טוב. היית עותק בחוץ? חשבתי שזה המבחן שלנו, אם אנשים יודעים את זה בעל פה, משום שלמדו את זה בזמן שהם היו בבית אימם. מה? יש איזה סיפור ששמעתי מפורים לפני שנים רבות מאקה לגנירם בהדסה. בבית הדסה זה היה לפני איקס שנים, איקס גדול מה. ומה הוא סיפר? הוא סיפר שבברסלב סיפרו ש... היה איזה תינוק אחד ששכחו לשים לו פס על הקיצור, לא סתרו לו, אז הוא זכר הכל. אז רצו לבדוק מה הוא יודע, זה גמרא, ש"ס, כל ידע. אבל כיוון שזה משפרה ברסלברית, אז מה הם בדקו אותו, מה הוא יודע? סיפורי מעשיות, אם הוא יודע. הוא ידע בעל פה סיפורי מעשיות, ומישהו התחיל, הוא המשיך. כמה שהגיעו קצת קוקניקים גם כן, אז מצאו לו אורות הקודש, גם כן הוא המשיך. אז סיפרו לו את זה. אז, אבל אחר כך זה היה בלתי נסבל, אז התפללו, ובא מלאך וסתר לו, ועד היום לא יודעים מי היה הילד הזה, כי... אז סיפר להם סיפור כנגד, שפעם היו שני ילדים מאוד מאוד צדיקים, והיה ביניהם הבדל, אחד היה קצת יותר צדיק מהשני. במה היה הם היו צדיקים? הם החליטו שהם לא, הילדים הקטנים האלה, הם החליטו שהם לא יציבו את האמא שלהם. אז הם לא יבכו, תינוקות שלא בוכים. זה לא... אבל היה הבדל ביניהם, אחד היה אמרתי, יותר צדיק מהשני. זה שהיה יותר צדיק לא בכה גם כשאמא לא הייתה בבית. וזה שהיה פחות צדיק, כשהאימא לא הייתה בבית, הוא היה בוכה בכל זאת קצת. והיה גורם צער לאימא בעקיפין, כי השכנות הם אומרים שכשהיא לא בבית, הוא בכל זאת בוכה. אז זה שהיה פחות צדיק, נגזר עליו להתגלות. וזה הבעל שם טוב. והשני, אנחנו עד היום לא יודעים מי זה. זה סיפורים ככה. חסידים, סיפורי חסידים צד אחד, יודעים להקות צד 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 שני, נחזור לענייננו. יש לך מצאת הטקסט, זה... אתה יכול לשבת לידי, לחדח אותך עד הסוף, ככה זה. מה? אתה לא תעמוד בניסיון? אתה יכול לשבת. טוב. אז בואו נגיד רק את הרעיון, ואחר כך נראה את הניתוח שלו. זאת אומרת, השאלה שלו הייתה, בעמוד כף א', והוא מבקש לו, ספר לי איך הרע נתבשב בדעתכם הדבר התמוע הזה שבורא הגופים והרוחות ונפשות השכלים והמלאכים אשר מורה מקודש וניסה מקדי שישיגו השכלים. אני קורא פסקה סמכת למי שיש לו ספר, למי שאין לו אני אקרא יותר לאט. איך נתיישבה בדעתכם שבורא למעלה למעלה למעלה, איך הוא בכל זאת יש לו התחברות עם בריאה שפילה זו מאוסת החומר? וכמו שהוא אוהב תמיד להרים לעצמו להנחתות, אז הוא עצמו ישר ממשיך ואומר, נכון שהבריאה מעושה את החומר הזאת, היא נפלאה בצורתה, אך הלא גם הקטן שברמסים יש מפליות החוכמה מהשן הדעת יכולה לעמוד עליו. אורך השם שבדורנו זכינו להרבה ידיעות לגבי הפליות החוכמה בכל מיני רמסים וכל מיני דברים כאלה. מי שקצת לומד ביולוגיה ולומד לפרטי פרטים אז באמת רואה את המופלאות של המון המון בריאות לאין תכלית. ואז הוא אומר, בעצם התזה הבסיסית שאני חושב שרבי יהודה לוי רוצה לומר פה זה, אני אגיד את הרעיון, שאל תחשבו שההתגלות היא ההופעה הראשונה של הקדוש ברוך הוא. זה לא שההתגלות היא פתאום הקדוש ברוך הוא נוחת לפה פנימה. הטענה הבסיסית שלו היא שההתגלות היא בעצם הופעה שנייה. ההופעה הראשונה היא בעצם הבריאה. זאת אומרת, כיוון שאתה מודה שבבריאה עצמה יש חוכמה, וכיוון שאנחנו נגיד שהחוכמה שקיימת בבריאה גם היא שורשה מהחוכמה האלוקית. זאת אומרת שבעצם כשהקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא לא פעם ראשונה מתחבר למציאות. הקדוש ברוך הוא מחובר למציאות מלכתחילה. הוא מחובר למציאות בעצם זה שיש מציאות ספוגת חוכמתיות, ספוגת חוקיות, ספוגת כל מיני מנגנונים מופלאים כאלה. עכשיו, אחרי שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא... אחרי שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא נוכח בתוך ההוויה, אין פלא שגם הנוכחות הזאת באה לידי ביטוי בהתגלות. מה המיוחד בהתגלות לעומת הבריאה עצמה? כי ההבנה הזאת היא שבעצם הקדוש ברוך הוא מופיע, נותן שתי הופעות. הופעה בבריאה עצמה ובהתגלות. ההופעה בהתגלות היא באמת שיש בה איזשהו, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד, יש בה משהו, הזמנה לאיזשהו הדדיות בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לומר את זה, אבל אי אפשר גם שלא לומר את זה, כי זה ממש מופלא. אני אסביר לרגע אחד את הדבר הזה, כן? הרעיון, אני... כולכם מכירים את הביטוי, 10 מאמרות ו10 דיברות, שמעתם על העסק הזה? שמעתם. באמצע יש 10 המכות, אבל זה נעזוב את זה, זה פסח באופק כבר, כי אחרי שפורים רואים פורים אז רואים. אז נעזוב את המכות, אבל 10 מאמרות ו10 דיברות, והעבודה היא, הנחה פה כן, שהקדוש ברוך הוא מופיע בעשרה מאמרות, ואחר כך מופיע בעשרה דיברות. מה ההבדל בין מאמרות לדיברות? בסדר? ההבדל הוא, תמיד תופסים שהדיברות זה יותר מהמאמרות, אבל במובן מסוים, המאמרות יש בהם, הוא אמר, ויהי. ויאמר אלוקים יהי אור, ויהי אור, נכון? שמעתם על זה, וכולי. ויאמר אלוקים לא תרצח, ויהי לא תרצח, לא, לא תגנוב, לא תעשה לך פסה, זכור את יום השבת, לא תנאה, לא עובד שם. אז מה יותר טוב? יהי אור או... לא תרצח. זה מעניין מאוד. אז זה ההבדל בין אמירה לבין דיבור. אמירה, אני אומר לך, זה משהו דירקטיבי, משהו שנותן הוראה, והוא אמר ויהי, זה 10 מאמרות. 10 הדיברות, הוא רוצה לדבר איתנו. את מי הוא מזמין? הוא נותן לנו כיוון, אבל בעצם מזמין שהביצוע יתבצע מתוך רצון חופשי של מי? שלנו, של בני האדם. זאת אומרת, יש פה חידוש מאוד גדול שהוא רוצה לדבר איתנו. שרוצה דיאלוג עם האנושי. זאת אומרת, ההתגלות השנייה היא במדרגה יותר נמוכה ויותר גבוהה מההתגלות הראשונה. היא יותר נמוכה כי הוא לא אמר ויהי, אבל במובן מסוים היא יותר גבוהה כי היא מאפשרת פה מפגש, היא פונה לתודעה האנושית, לבחירה האנושית, ליוזמה האנושית, היא לא מבטלת אותה. אחד הדברים החשובים שהקדוש ברוך הוא יכל להפוך את כל התורה, הוא אמר ויהי. יכל להפוך את כל 10 הדיברות ל... מאמרות, גאנדיקט, היינו גומרים את כל העסק, לנו על מה לדבר. כלומר, לא היה לנו העסק היה סגור, לא היה מקום לבני אדם. החידוש הגדול שקדוש ברוך הוא לא נותן את התורה בעוצמה של מאמרות, אלא הוא מזמין אותנו להיות שותפים, וזה דבר, באמת, על זה ראוי לשמוח בשמחה מיוחדת, שהוא לא מבטל אותנו, הנוכחות האלוקית, לא, ההופעה האלוקית לא מבטלת את מה? את הקיום. האנושי. זה אמירה מאוד מאוד חשובה מבחינה רוחנית. זאת אומרת שיש פה הזמנה, קריאה לאדם, ויקרא, נכון? פרשת שבוע אתמול. והקריאה הזאת היא מאוד משמעותית, היא קוראת לנו לעשות משהו, אבל היא לא סותמת לחלוטין את המרחב הקיום שלנו כבני אדם. אז זה מה שרבי דוד הלוי אומר פה. אל תחשוב שההתגלות זה משהו פתאום מופיע משום כלום, פתאום האלוקי מופיע פה בתוך המציאות. האלוקי נמצא פה כבר קודם, בתוך מה? בתוך ההתגלות של עשרה, או בתור הנוכחות, יותר נכון מאשר התגלות של עשרה מאמרות, ולכן אין פלא שאחר כך יש, הוא משלים את, את הבריאה, את עשרת המאמרות באמצעות עשרת הדיברות, כשהוא בעצם משלים את הקיום האנושי. אני עכשיו אוסיף עוד משהו שלא אמרתי עד היום, אני חושב, אתם תזכירו לי. תראו, במובן מסוים, אמרתי לכם כבר אולי, אולי לא, אתם יודעים ששם י' ק' ו' ק', שתכף נראה את זה עוד לא, זה תוספת קומה לענייני רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי יגיד לנו במאמר רביעי ששם י' ק' ו' ק', זה השם של ההתגלות, זה השם שבעצם אנחנו פוגשים את האל שלא מכריח את הקיום. השם אלוקים, כולכם יודעים את השם אלוקים, את המושג שם אלוקים, א' ל' ה' י' מ', מכירים את מידת הדין? שמעתם על זה. אז זה מבטא, קודם כל, המילה הזאת, א' ל' ה' י' מ', היא בתורה לפעמים מתייחסת כלפי שמיה, ולפעמים מתייחסת כלפי בני אדם, או מלאכים. זה שמעתם על זה גם כן. אלוהים לא תקלל נשיא ועמך לא תאור, הכוונה לשופטים, למנהיגים. זה שם, מה שקוראים בחכמי ימי הביניים, שם, מילה שמתארת משהו ששם משותף. זאת אומרת שיש לו משמעויות אלוקיות ובמרחב האנושי, ולא אלוקיות. זה נקרא שם משותף, שמשתפים באותו שם, באותה מילה, מתייחסים גם למציאות שמימית וגם למציאות שאיננה שמימית, ארצית יותר. זה נקרא שם משותף. לעומת זה, שם י' ק' ו' ק' זה רק מיוחד לקדוש ברוך הוא. אבל מה זה שם אלוקים? זה חוקיות צרופה. ובעצם כשאנחנו אומרים שיש בעולם חוקיות, אנחנו אומרים שהעולם ספוג אלוקיות. מה זה אלוקיות? חוקיות. החוקיות והחוקיות היא חוקיות בלי בגים. זה ברור מה שאני מתכוון, בלי בגים. היא חוקיות צרופה, כן? עכשיו, המציאות יש בה בחירה. המציאות יש בה, כלומר, המרחב שבו האל מתגלה, שבו החוקיות היא קצת יותר גמישה, זה שם י' ק' ו' ק'. אתם יודעים מה זה י' ק' ו' ק'? אנחנו אומרים שזה שם אלוקים, זה מידת הדין, ומה זה שם י' ק' ו' ק'? מה זה מידת הרחמים? מה זה מידת הרחמים? זה אומר שיש יכולת להתייחס באופן ספציפי למקרה ספציפי. זאת אומרת, אם אני אומר כל גנב מגיע לו עונש כזה וכזה, אז אם אני עם חוקיות צרופה, אז לא משנה מי הגנב, לא משנה מה הנסיבות, לא משנה טטטטטטטם, מה החוק לגביו, החוקיות קובעת שדינו הוא כך וכך. אם יש לי אבל מרחב תמרון להתייחס למקרה הספציפי, אז אני אומר לא כל, צריך לראות מה קורה בדיוק במקרה. עכשיו, שם י' כבב, כי הוא מאפשר את התמרון הזה, אתם מבינים? יכול להתייחסות ספציפית, כי הוא מתייחס לאותו מרחב של העולם שבו העולם פתוח. זה ברור? עכשיו הקומה הבאה. עכשיו תראו, כשבוחנים את ספר בראשית, אז אנחנו מאוד מבחינים בין פרק א' של בראשית עד פרק ב' פסוק ד', כל זה פרשת בראשית, נכון? כי שלושת הפסוקים הראשונים של פרק ב' הם בעצם הפסוקים שקשורים למה? לשבת. זכור לכם ספר פרשת בראשית? משהו? כן. אנחנו כבר ויקרא, מי יודע, אולי שכחתם שניים. והדבר המרתק הוא שאיזה שם מופיע על כל הבריאה? שם אלוקים. ורק אחר כך מופיע השם י' ק' ו' ק' והשם השם השם אלוקים בבעילך, כן? עכשיו, בעצם בפרשת הבריאה יש את החוקיות, נבראת החוקיות, מופיעה החוקיות, מופיע עולם ספוג חוקיות. ובעצם הדבר המרתק הוא שבעצם לכולם יש חוקיות, ובעצם אם רואים את התהליך הבא, אז זה מדברים שיש להם חוקיות הדוקה יותר לדברים שיש להם חוקיות קצת יותר גמישה. אני אסביר מה אני מתכוון. אתם יודעים, אחת הבעיות, והסברנו את זה כבר פעם אחת, אבל עכשיו אני אסביר את זה בעוד הסבר. אחת הבעיות של פרשת בראשית זה מה המאורות עושים ביום רביעי. כי בסך הכל, תוציאו רגע את המאורות מהסיפור, אז יש סדר מאוד ברור של דומם, צומח, חי, מדבר. נכון? הדומה מופיע בהתחלה, ביום שלישי מופיע מה? הצומח, ביום חמישי מופיע בעלי החיים, קצת גם ביום שישי, ולבסוף מופיע גולת הכותרת של הסיפור הבן אדם. כן, שמעתם על זה? כן, זהו. דומה מתווכח. מי תוקע את הסיפור? המאורות, כי הם ביום רביעי, וביום רביעי המאורות, לפי איך שאנחנו תופסים אותם, הם מה? הם דוממים, ואז כאילו חזרנו אחורה. אלא מה שהסברתי לכם כבר פעם קודמת, רק שאני לא בטוח שאתם זוכרים, זה שבעצם לפי התפיסה של הקדמונים, לא מדובר במאורות שהם דוממים, כיוון שהדבר שמייחד את המאורות, שיש להם תנועה. אחת הבעיות שמעניינת, כן, הדומם הוא טבוע וקבוע במקומו, אין לו שום תנועה. הצומח, יש בו את האורגניות, שזה חילוף החומרים, יש לו צמיחה וקמילה, ויש לו תנועה מוגבלת במקום שהוא נמצא. מעט זאת, כל גרמי השמיים, לפחות מנקודת המבט הסובייקטיבית של בני אדם שנמצאים על הפלנטה הזו שאנחנו נמצאים בה, ונקודת המבט האנושית הזו, היה להם איזו תחושה שהם לא הבינו אותה, והיו חייבים לתת לעצמם הסבר למה כל העסק הזה זז כל הזמן. שמעתם על זה שזה זז? גרמי השמיים זזים. הכוכבים, מאיפה הם זזים? כתוב שמה, ממסיל אותם, נכון? למה ממסיל אותם? כי איך אפשר להבין שהם זזים? מה היה הפתרון לתנועתם של הכוכבים? מחשבה שיש שם מה? מסילה, כמו ברכבת, ושהכוכב זז על מה? לא שמעתם על זה? כוכבים ממסיל אותם? נלחמו עם סיסרא? לא, זה שמעתם. אז מה זה הכוכבים ממסיל אותם? יש להם מסלולים. המסלולים האלה, איך קיימים מסלולים? אתם יודעים, ההבנה הזאת שהמסלולים הם פונקציה של כוחות משיכה בין כוכביים, היא יחסית מודרנית העסק הזה, ההבנה הפיזיקלית הזו. שמעתם על זה? אוקיי. לא, אני צריך לבסס פה את זה. אז כל הדברים האלה הביאו אותם לשתי מחשבות. או שיש מסילות, כי כל אחד יודע שהתנועה היא בעצם צריכה להתמיד בקו ישר, אלא אם כן מופעל כוח צנטריפטלי. שגורם לזה להסתובב, נכון? זה גם זכור לכם? אלא אם כן יש איזה נפש שרוכבת על הגזה ומסובבת את הסיבוב, תופס את ההגה, מסובבת אותו הזמן. לכן שוב שלכל הכוכבים יש נפש. כלומר, מה הרעיון פה? עכשיו נחזור לענייננו. שהם ראו שיש דומם, יש צומח, זז במקום, ויש כוכבים וגרמי השמיים שהם מה? יש להם תנועה יותר רחבה, כי הסוגיה גם בפילוסופיה היוונית הייתה דיינמיס, התנועה. התנועה זה דברים יותר דינמיים, הם זזים. מבינים? ואז יש לנו רצף של תנועתיות, של חופשיות, כן? בין דומם שאין לו, צומח שיש לו יותר, גרמי שמיים שיש להם תנועה, אבל מחזורית כזאת באיזשהו מסילה, כן? לבין בעלי חיים שמה יש להם? יש להם אינסטינקטים, שמעתם על זה? יש להם אינסטינקטים מאוד מפותחים. לבעלי החיים יש חוקיות מאוד מאוד, כלומר, בדרך כלל הם לא יכולות בדיוק להתלבט to be or not to be או מה בדיוק יהודי בחיי. בדרך כלל החיים שלהם די מנותבים באמצעות DNA די קשוח בסופו של דבר. כן? פרה היא פרה, אז היא אז, ברחש הוא ברחש, כל דבר לפי מה שהוא. אבל נכון שהתנועה שלהם יכולה, את מי הוא יעקוץ, זה עדיין בחירה חופשית של הברחש הספציפי הזה. כלומר, לא שהוא יכול להתכוון למישהו משהו, אבל מי עוד יותר יש לו חופש? מי בעלי החיים? האדם. האדם, אבל יש לו עד כדי כך חופש, הוא נהיה מבולבל. שמעתי בכל אופן שיש כאלה, שהם לא יודעים מה לעשות עם עצמם. עכשיו, אם נחזור לענייננו, אז לכולם יש אלוקים, כלומר, יש להם מה? חוקיות. גם לאדם יש חוקיות למה לגוף שלו, למה החוקיות חסרה, איפה החוקיות לא ברורה, איפה הניתוב של החיים שלו נשאר מאוד מאוד פתוח בלי תמרורים ברורים? בתחום של הנפש שלו. כן? אתם יודעים שלאדם יש חוץ מגוף עוד דברים? פגשתם כבר את החלק הזה שלכם שהוא רוצה דברים והוא לא רוצה דברים והוא נדחף את דברים. יש לנו שתי ברכות כל בוקר בתפילה. ברכת הגוף, שמעתם עליה? אשר יצר. יש ברכת הנשמה. ברכת הנשמה זה אלוקי נשמה, אתה ורתה, אתה, נכון? עכשיו אנחנו פונים, אני פונה אליך. יש איזו התייחסות אישית שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. אותו חלק שלנו שיכול להתייחס ולהגיד אני רואה אותך, אני רוצה אותך, אני או אותך אם אתם, לא משנה עכשיו, כן? זה, כל הדברים האלה זה מימד של נפש. המימד הזה, מה אני רוצה, אל מי אני רוצה להתקשר, מי אני רוצה לפעות, זה נשאר יחסית פתוח. במובן הזה, התנ"ך מספר לנו סיפור מאוד מעניין, שמצד אחד האדם הוא חלק מהבריאה ויש לו תפקיד, או יש לו אלוקים, מצד שני, הוא כנראה איבד אותו באיזשהו שלב בדרך, ובעצם אני רוצה לטעון שכל ספר בשיט מפרק ב' פסוק ד' ואילך הוא הסיפור של איך האדם מחפש את מי? את החוקיות שלו. בסדר? היא קיימת כאילו בתזה כללית, אבל בהמשך האדם מחפש את החוקיות שלו, וההתגלות למעשה גואלת אותו ונותנת לו איזשהו כיוון. זה עדיין לא מפעיל אותו, עדיין אומרים לו הכיוון הוא לא תרצח, אבל הוא לפעמים צריך להתגבר הרבה פעמים על משהו שאולי דוחף אותו מה לעשות, כן לרצוח, אבל יש פה דרישה מוסרית שהוא יתגבר על עצמו. אז יש בהתגלות איזושהי הופעה נוספת שהיא לא, לא רק שהיא לא מפתיעה, אלא כשאתה מבין שהייתה כאן נוכחות, וההופעה הנוספת הזאת נותנת כיוון, משלימה בעצם את ההופעה הראשונה, משום שההופעה הראשונה כוננה את מרחב החיים של האדם, וההופעה השנייה של ההתגלות לא מבטלת את המרחב הזה של הבחירה החופשית, אלא מתייחסת למרחב של הבחירה החופשית. כלומר, יש פה תפיסה, אני אומר את זה עכשיו בחריפות, ההבנה הזאת של עשרת הדיברות לומר עשרה מאמרות היא הבנה שמדגישה שעשרת הדיברות לא נועדו לבטל את הבחירה החופשית של האדם, אלא נועדו להתממש בתוך מרחב הבחירה החופשית של האדם. טוב, אז עד כאן לדעתי מה שרבי יהודה הלוי רוצה, והוא מסביר לו מה יש פה, האם זה טבע או זה חוכמה. אז הוא אומר לו, תשמע, כל הדברים האלה הם חוכמה אלוקית שמצויה בתוך הטבע. המילה טבע כשלעצמה לא נותנת שום הסבר יותר מאשר אמרנו אנחנו, ולכן אנחנו לא צריכים להסביר יותר מדי איך ייתכן שפתאום תהיה התגלות. זה די מתקבל על הדעת שהאל שכבר נוכח בתוך הטבע או בתוך חוכמתו מופיעה בטבע, הוא יופיע שוב. אבל עכשיו אנחנו הולכים לשלב הבא. בואו נראה פסקה עין זין. לכן אומר לו הטבע זה סך הכל המציאו איזושהי מילה שהיא לא אומרת הרבה, אבל בעצם החוכמה היא משהו שהוא מעבר לטבע העיוור, ואם יש כבר בתוך המציאות חוכמה, אז כבר הנה יש לך השתקפות של האלוקי בתוך הבריאה, ולכן אין פלא שהוא מופיע עוד פעם. זה מה שהוא אומר. אמנם כן, היסודות, השמש, הרי הכוכבים שלהם פעולות על דרך החימום והקירוב, הרטבה וייבוש וכדומה. זה דיברנו פעם קודמת שעשית לכם את המטריצה למה ארבעת הדברים האלה. אך פעולות הן חייבות לייחס לעושן לא חוכמה כי עם עבודה בלבד, והחוכמה היא צריכה לבוא ממקור אחר. לעומת זאת, יצירת צורה, קביעת שיעור קומה ומתן צבעים, מה שקראו בפילוסופיה הכללית, הצורה, המהות כאילו של הדברים, מה שמאפיין את הדבר, זה דבר שיש בו חוכמה רבה. אז כל פעולה שיש עם החוכמה המכוונת, ויש פה דגש על המושג מכוונת, ואיך אנחנו רואים שזה מכוון? כי פתאום אנחנו רואים איך כל הפאזל הזה מתחבר ביחד. איך כל דבר ודבר פתאום אתה מבין למה גם הוא חלק מהסיפור. איך שאתה פתאום רואה שהכל מתלכד לאיזשהו מציאות שלמה אחת, אתה מתרשם שיש פה משהו שהוא מכוון. אז אין לי יחסה כי אם לבעל חוכמה, שהוא גם בעל יכולת, גם בעל שלטון, ולכן הוא מפעיל את החוכמה באופן שמתאים לו. שכוח. ומבחינה מהותית זה מה שקורה, העולם ספוג חוכמה מכוונת, ומכוון החוכמה המכוונת הוא זה שגם אחר כך מתגלה בהתגלות. לכן, והנה, כל הקורא לדברים המכינים את החומר דרך חימום וקירור בשם טבע לא הפסיד, כי הוא מייחס להם רק מה? עבודה. כי באופן סמוי הוא מבין שאנשים מעדפים להגיד שהטבע בורא והטבע והטבע, מה ההבדל בין הטבע לבין הקדוש ברוך הוא. אנשים מבינים שהטבע הוא לא עובד בהתגלות. אנשים מעדיפים לדבר על הטבע כי מבינים שהטבע יפתור אותם מבעיית התורה. אתם יודעים מהי בעיית התורה? שהיא מעצבנת והיא רוצה שיקיימו אותה, ושמאחוריה יש איזו תפיסה שאומרת שאנשים צריכים לעשות מה שקדוש ברוך הוא אומר, כן? יש פה איזשהו או מאהבה או מהירה, אבל איך שלא יצריך לעשות, כן? זה בעיה. קצת אהבה, קצת יראה, סלט כזה או אחר, במינונים, כל אחד לפי מה שהעמיסו עליו בצורה כזו או בצורה אחרת. אבל כל אחד מבין ש... מה?
בסופים יצליחו לברוח מזה.
נכון? ברא ועזב, זה להפוך אותו לטבע, זאת אומרת לצמצם אותו לא יודע, באמת, יכול להיות, לא בא לי על זה, אבל זה לא עניין של הוכחות בלבד, אבל ברור לא שהמילה טבע נועדה להתחמק מאיזשהו מחויבות לתביעה מוסרית משמעותית. ולכן הוא אומר, אם הטבע הוא רק פועל שחור, בסדר. אבל אם אתה רוצה, בתנאי שלא ייחס להם שום, מי שרוצה לכלול טבע לא מפסיד, בתנאי שלא ייחס להם חוכמה. ואז הוא עושה עוד קפיצה. כשם שאין לייחס לאיש ולאישה את יצירת הוולד על די זיווגם, שהרי לצד האמת, אינם כי אם מן המסעים לחומר המוכן לכך בקבלת הצורה האנושית, הצורה עצמה באה מעת הצייר החכם. פה הוא קופץ למשהו, נותן דוגמה של הזווג, הם הבינו, הם לא הבינו בדיוק מה קורה. אבל התפיסה שלהם הייתה, כמובן כמו של חז"ל, ששלושה שותפים באדם, האיש והאישה, הם הבינו שהם צריכים לעשות, שהאיש והאישה צריכים לעשות משהו. זה היה ברור להם. בדיוק מה קורה, לא היה ברור להם. הם ניסו להגיד שתכונות באות מהזרע שהוא לבן, ודברים באים מהביצית שהיא... שהיא אדומה, נכון, חז"ל עושים מה, מה האיש נותן, מה האישה נותן, לפי כל מיני ניסיונות, אבל הם לא הבינו הרבה. יכול, מה שהם כן הבינו, שכתוצאה מהזיווג של בני הזוג, נוצר תינוק. זה גם כן הם ידעו, שלוקח כמה חודשים, אבל בסוף זה יוצא. ומבחינתם, יש שני שותפים, והשותף השלישי, מי נותן בו את הנשמה, מי נותן בו את הנשמה, זה מי? קדוש ברוך הוא. אז אומר, מה עשו האנשים? מה הכי חשוב? לפי תפיסת עולם דתית, רוחנית, פילוסופית אפילו, הכי חשוב זה הנשמה. אז יוצא שהנשמה, מי נותן אותה? בעל הנשמות. אז ממילא היה ברור לו שמה שקורה פה זה מצב כזה שבני הזוג יכולים לעשות מעשה, שכשהם עושים את המעשה, אז זה מאפשר לנשמה להופיע. כן? אז זה, איך הוא קורא לזה? הזוג על צד האמת אינם, כי אם מן המסעים לחומר המוכן, לכך מהו החומר המוכן, הזיווג של מה שקורה בזיווג, מה שהם הבינו, בקבלת הצורה האנושית. כלומר, הם מאפשרים שאותה נשמה, אותה צורה אנושית תופיע. הצורה עצמה באה מעט, הצייר החכם. ואליה, עכשיו, זה מה שקורה. כלומר, עכשיו, זה משל למה? עכשיו, תשימו לב מה המשל שהוא רוצה להגיד. אל יהיה דבר חוק בעיניך, שרשמים אלוקים נכבדים מופיעים בעולם התחתון הזה בשעה שהוכנו החומרים לקבלם. וזהו שורש האמנה ושורש הכפירה כאחד. זה אחת הפסקאות שהכי הכי מדוברות על, בספר הקוזרי, על מה הוא מדבר. אבל אני אגיד איך אני מבין את זה, אחר כך אני אגיד לכם מה הקושיות. אבל קודם אני אגיד איך אני מבין את זה. הוא רוצה לומר, התזה הזו, שיכול להיות שבזמן שנעשה פעולות מסוימות, זה יגרום לכך שיהיה אינפוט אלוקי נוסף, זה אנחנו מוצאים איפה? בהולדת הוולד. הזוג עושה את מה שהם צריכים לעשות, הם יוצרים מצע גשמי שמזמן לתוכו את הצורה האלוקית. בני אדם עשו מעשים אנושיים שגרמו לכך שהיה אינפוט אלוקי שהוסיף לזה את הצורה האלוקית, את הנשמה, ואז הופיע עוד אדם בעולם, אוקיי? אז באותה מידה, תבינו שיש עיקרון כזה, שאם בני אדם עושים את ההכנות הראויות בעולם החומרי, זה יגרום להופעת רשמים אלוקיים נכבדים. וזהו שורש האמנה ושורש הכפירה כאחד. למה? כי התזה הבסיסית של רבי יהודה הלוי היא מעניין, ש מטרת המצוות זה שיופיעו רשמים אלוקיים נכבדים בעולם. אתם זוכרים מה שהוא אמר? שאם נקיים את המצוות, זה יגרום להופעת העניין האלוקי. אתם זוכרים? דיברנו על זה כבר. זאת אומרת, תראו את זה בהתחלת הספר. הוא אומר, יש עניין של דומם, הוא לא מדבר על זה בכלל. יש את העניין הצמחי, כלומר, את הדינמיקה שגורמת לחילוף החומרים האורגניים ש ביסודה עומדת הצמיחה והקמילה, ואפילו ההזרעה לדור בא של צומח. יש את העניין הנפשי של בעלי החיים, יש את העניין השכלי של מי? של בני אדם, ויש את העניין האלוקי. מה זה העניין האלוקי? איזשהו תוכנת הפעלה, אם יש תוכנת הפעלה צמחית ויש תוכנת הפעלה של בעלי חיים, יש תוכנת הפעלה ייחודית לבני אדם. זה ברור לכם מה שאני מתכוון? כל אחד זה דיסק לפני עצמו. אם תרצו, במוח יש לנו מוח זוחלי, יש מוח יונקי, מוח קורטקה, הקורטקס, כל המוח זה המוח האנושי. ככה זה הביולוגים עושים את ההבחנה הזו. אין מוח צמחי, אני חייב לומר את האמת. אם כי במוח הזוחלי מתייחסים לזה קצת, כן, איך מדברים על אדם שרק נושם וזה, מה אומרים לו? שהוא מה?
צמח,
נכון? אז זה קצת משקף איזשהו רמת חיות מאוד מאוד ראשונית, שהיא שייכת לגרעין המוח, הגרעין המוח שבו שם יש את כל פונקציות הנשימה, שמעליו יש את המוח הלימבי, את המוח שאחראי על כל מערכת הרגשות, שהוא באמת מוח יותר קיים אצל יונקים, ושיש להם כנראה עולם של רגשות ודברים מהסוג הזה, ורק המוח החושב, זה הקורטקס, זה כל מעטפת המוח, שזה המעגל השלישי. זוכרים משהו? אגרוף קטן זה הגרעין שלנו. גזע המוח. בכל אופן, גם שב, אני יש לקחו את המילה גזע, גם זה משהו שקשור לעולם הצומח. בכל אופן, לא שאני דורש שמות של ביולוגים מענייני תורה, אבל בכל אופן, רק לשקף את העניין. אז יש הפעלה של העניין האלוקי. מה זה הפעלה? כלומר, יש משהו שאם אנחנו נעשה אותו, יופיע חיוניות כזו שהיא מעבר לחיוניות האנושית. כמו אצל משה רבנו, שהיה 40 או 40 לילה בהר. זו הדוגמה שרבי יהודה לוי עצמו נותן. אז זה מה שהוא אומר. כיצד יש שורש האמנה שורש הכפירה? כן הוא, כי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוקים ההם, אם אתה מאמין שיש אופציה לאינפוט אלוקי נוסף בהוויה, אתה מאמין בזה. אם אתה מאמין בזה, אז אתה שואל מה התנאים להופעה, שהקדוש ברוך הוא ייתן הופעה נוספת. מה התנאים? אז אומר רבי יהודה לוי, התנאים הם שאתה תעשה דברים מסוימים. איך תדע מה לעשות? אז זה מה שהוא אומר. הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוקים ההם אינם בתחום ידיעת אדם. ממי אתה צריך לקבל את הרצפט להופעה הנוספת של הקדוש ברוך הוא? מי ייתן את הרצפט? מי ייתן? הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לו לאדם לשאר כמותם ואיכותם. ולו גם ידע מהותם, לא ידע זמניהם ומקומותם והרכביהם ודרך הכנתם. לכל זה, כדי לדעת מה הנוסחה שגורמת להופעת עניין אלוקי, צריך לקבל את ה... לכל זה יש צורך בידיעה אלוקית. המגיעה שלמה ומבארת תכלית באור מת האלוה עצמו. והנה, מי שהגיעה אותו ידיעה זו, מי שקיבל את הרצפט, ממי הוא קיבל? מה הקדוש ברוך הוא? איך הוא קיבל בנבואה? מי הגיעה אותו ידיעה זו והוא מקיים על פי הבלב של המצוות האלוקים לכל פרטי ותנאיה, הוא המאמין, והוא גם יגרום למעלה להופעת הרשמים האלוקיים הנכבדים, כי הוא עשה את הנוסחה. ומי הוא הכופר? אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים קולים בחומת אנוש מלבד. כלומר, מה משותף לשניהם? שמאמינים שיש אופציה להופעת רשמים אלוקיים נכבדים. מה ההבדל? האחד מבין שהדרך לקבל להופעת האופציה הזו על ידי הדי שאתה תקבל הוראות מהקדוש ברוך הוא, והכופר אומר, אני לבד אמצא את הדרך שמה? שתגרום להורדת השכינה לארץ. מי שחושב שהוא לבד יכול לגרום להורדת השכינה לפי הסברות של עצמו, הוא נקרא פה מה? הכופר. אבל מה משותף להם? מה שורש האמונה ושורש הכפירה? שורש האמונה ושורש הכפירה זה האמונה העקרונית שיש אופציה לכך שרשמים אלוקיים נכבדים יופיעו בעולם שלנו, בתנאי שהוכנו החומרים לקבלם. הכופר מכין את החומרים לקבלם לפי סברותיו הוא, המאמין מכין את החומרים לקבלם לפי הוראות היצרן. וזה ההבדל בין המאמין לבין הכופר. מה משותף לשניהם? האמונה שיש אפשרות. עכשיו, יש כופר מסוג אחר. הכופר מסוג אחר הוא בכלל לא מתעניין באופציה של הופעת רשמים אלוקיים נכבדים. דווקא מאוד נעים לו ומסתדר לו שאין רשמים אלוקיים, והוא לא מרגיש שהם חסרים לו, והוא מונע להסתפק בחייו כפי איך שהם במצב הזה. על זה רבי יהודה לוי לא מדבר פה. הנחת העבודה שלו היא שאנשים מעוניינים בהופעת רשמים אלוקים נכבדים. אנשים מעוניינים איזשהו דיאלוג עם האל, אנשים מעוניינים בקרבתו של האל, אנשים מעוניינים בחיבתו של האל, בהתייחסותו של האל, בהופעתו של האל, הם מעוניינים, וכל המתח הוא אם אתה מאמין ואתה מוכן להבין שאתה צריך לקבל תוראות ממנו, או שאתה מתפרץ אל הקודש ואתה עושה לך עגל. ואתה אומר, אלה אלוהיך ישראל, אשר אלוך מארץ מצרים, כי אתה לא מחכה לקבל הוראות לעשות לעצמך משכן. זה רבי יהודה לוי. אז מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת השמים, לא מחומת אנוש בלבד, על דרך ההיקש והסבורה, או לפי מה שימצא בספריית סתגנינים, על דרך הורדת כוחות הרחונים, או על דרך עשיית התליסמאות. כל מיני חוכמות שהיו מאוד נפוצות בימי הביניים. אבן עזרא יש עיסוק שלם בדברים האלה, גם כן, לא מצד שהוא מאמין בזה, אבל הוא משקף עמדות כאלה. הוא הכופר. אדם כזה מקריב קורבנות, מקטיר קטות על פי הקש וסברה, ואינו יודע מהות הדברים הדרושים לכך וחמותם. איך יש לעבוד עבודה זו, איזה מקום ואיזה זמן, ומי ראוי לה ומה תנאיה, ועוד פרטים רבים שתיארם ירח מאוד. ואז הוא מביא את המשל המפורסם. משל מהדבר הזה, שכה שחדר תוך אוצר תרופות של רופא הידוע לכל תותיו מועילות, שעה שהרופא איננו שם, באותו אנשים ימלצו ולעצו תוך כבשה תרופות לנפשם, מתחיל מוציא להם תרופות, תוך כלים אשר שם, בלי כל דייה בטיב תרופות, וכמות מנה מנה ראויה לאיש ואיש. עושה זה ממית אנשים באופתן תרופות שיכלו להוגם. מקרה יפיק אחד אנשים תועד בתרופה שהוא תותב אחד הכלים ההם, משכו כל העומדים של התרופה עם רואה, כי היא נושאת בקרבה רכבות לכולם, שיראו כי תורכתה נכזבה, או יש לדבר תועלת מקרית תרופה אחרת, משהו אחריה, ולא ידעו כי המועיל מצד עצמו לא יקים בחוכמתו של אותו רופא שכין את התרופה, היא לכל חולה במנה הראויה לו. אף ציווה, ומאוד מעניין פה תפיסת הרפואית שיש לו, איזו תפיסה די הוליסטית, אף ציווה לכל חולה כי יתאים לתרופה ניתן מנות מאכל או משקה, אתם מבינים, יש פה תרופות, אבל יחד זה דיאטה, פעולות התעמלות, פיזיותרפיה, מנוחה, שעות יקיצה, שינה ויקיצה, שאיפת אוויר, שכיבה וכדומה. אז בקיצור, זה מה שאומר, אם אתה מבין שאתה צריך לחכות לרופא שתן את הרצפט, אתה מאמין. אם אתה חושב שאתה לבד יכול להסתדר עם התרופות, אתה הכופר. שניהם מסכימים שהם מחפשים רפואה. שניהם מסכימים שיש איזושהי שאיפה למצב שיהיה יותר. לא נסתפק בעולם שלנו, אלא רשמים אלוקיים נכבדים. אני רק מדלג לסוף עמוד קפה, לתחילת עמוד קפה. האמת היא שהמועיל מצד עצמו הוא העניין האלוקי, והמזיק מצד עצמו הוא היעדר העניין ההוא. זה התפיסה של רבי יהודה לוי. אנחנו לא נמשיך יותר עכשיו, כדי שנגיע למעריב בזמן.